יום ראשון, פרשס נוסוי. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום, 45 ימים לעומר, עם דברים נפלאים של רב מלך בידרמן, שליטה, ומי בשם המעריב מבל, דברי חיזוק לסגולת הימים. מעשה ביהודי שלא קרה ולא שנה, נקל בסמדרש בשלושת מאה גבולה. הוא רואה את כולם יושבים, עוסקים בתורה, ריסחי דאורייסטי, קיבל חלישות הדעת, חלישות הלב, התחיל לבכות על המצב שלו, שהוא לא זכר, אבל לא נשאר בבכי. הוא מייר לגשת לארון ספרים, לקח גמורה, והתחיל לעסוק בו בהתמדה נפלאה. ומיני אז הוא אומר, למד ולמד, ולא עזב את הלימוד עד שנסע לאחד מגדולי וגאוני אותו הדור, וכיום סיים הבל זרוב, ספר שלו מונח אצלי בבית בארון ספרים. והוסיפו החסידים הסיפרו של אבא שלו, המערי, היה מקום מיוחד בארון ספרים שם מונח את הספרים של בעלי רוח הקודש. גם הספר של אותו גוי אינה מונח שם. אלא עמדך אומר רב מיילך, כל אדם יש לו עדיין פתח של תקווה, חשוב להתקרב. כעצה, אמרו צדיקי הדורות שלומדים ממה שיש במגיל הסרות, שמיליון אדמות שישבו, אז בהתחלה היא יצאה, רואה נעמי עם שתי הקלות שלה, רות ואורפה, אמר להם שיחזרו, והם בחרו. אבל אחרי זה, כשרות נשארה לבד והיא אמרה לה לחזור, כאן היא כבר לא מצאנו שרות בכתה. אלא היא אמרה לה, את תפגעי בי לעוזבך לשום מאחרייך, כלאשר תלכי אלך. באמת הפסיקה לדבר איתה, והיא שחזרה איתה. ולמה? הוא אומר שאין טעם, אומר, מה אלך אין טעם בבכי לבד? אלא צריך לזאת מה יעשה? אז כשאורפה התעסקה רק בבחיות, סופם שחזרה לי הגילוליה, היא יצאה ממנה גולת הראש, הובילו רות שחדלה מלבכות, רק הלכה חינומי באשר תלך, ממנה יצאה מלכות בזדוב. וזה בא ללמד אותנו, שהאדם לא יתבסס בבכי על המצב שלו, אלא צריך להתחזק ולעשות מעש. ואנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים, ובא בטיב הקהילה, על הכוח הדר של אבא סובעירים. כן, אחד הטעמים שימי הספירה נהגו לעורר ולהתחזק בינדם לחבר, שזה הימים, ימי הספירה הם כנגד ההכנה לקבל הסתרת, תנאי לקבלת התורה זה אחדות הלבבות, ואיך הם יצאו כנגד איכות, כנגד האור, כאיש שחו בלב אחד. ולמה נדרשת אחדות? אז אמר גם לצדק רגע מאיר רבינוביץ' שליטה, הוא מכיר בחור צעיר, משפחה טובה, תמיד חכומה, והתחיל להידרדר. זה היה לפליאה, וכל אלה שהתחיל לטפל בו, ההורים, מחנכים, זה היה חידה סתומה, מה קרה איתו? קיבל חינוך טוב, מוסדות טובים, חי בלימודים, וראו שהגורם העיקרי זה התחברות עם חברים לא טובים, אבל התברר שלא החברים גרמו, אבל עדיין נשארה תמיעה, אבל אחרי בירור מעמיק, תודה, שמסיבה מסוימת השמחה לא הייתה בבית, גם אבא וגם האמא היו אנשים רציניים וחמורי סבר, הוא כמעט לא קיבל בבית מילה טובה, וככה עברו עליו שנות הילדות בחוסר סיפוק פנימי, חוסר שמחת חיים, ושם הוא כבר מצא לו קרן רחב להתטפל אליו היצור, והוא לא מצא את הכוחות הנפש להתגבר. בהתחלה ניסה למשוך תשומת לב מאנשי הצוות, חברים, כי עדיין זה לא מספיק, עד שהוא נפל ויתדרדר. אחרי שהתבהרה התעלומה, סדרו לו כמה בחורים טובים, סלטו משנה של הישיבה, שהכנסו בחשאי לסוד העניין, והם קירבו אותו מדברים של קריאה של חיבה, לא דיברו על המצב הרוחני שלו, אלא רק הערת פנים ושמחה. אז אחרי תקופה הבחור קלט שבעצם כולם אוהבים אותו, מעריכים אותו, אפילו בקושי שמים לב לדרדורת הקשה שלו, ככה הוא חשב. אז זה גם גרם לו שהוא חזר למה שיין. ואיך אני ישראל כנג, איש אחד כנג, בלב. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם דברים נפלאים שכתב הרב בנימין חינקיס בהמודיע. הוא מספר שהוא כתב את התורה הזה לפני כמה שנים, והוא מדי שנה מקבל תזכורת. אנשים שונים, למדים, רמים, כאילו משגיחים, שמבקשים שוב את פרטי המעשה, שאומר, זה כל כך רגש אותו באופן אישי, וגם חזר ללידותיהם של הקוראים, כי באמת יראה את האור ומתוק של בן של מלך, זך וקדוש, כתוב שכמדומה שהוא זכור גם טור על המעשה הזה, נקבע במדור המיוחד שבלוח המיוחד של דובר בעיתוי, שרב דינות שליטה, בערך שנובע לי מנהגי לישועי. אז בטוח אחרי שרבו הפצרות בסוף השנים, אז הוא מפרסם את זה עוד פעם. אז הוא מתחיל, האורחים כיסא הדברים שמוכר ונפות המייסה, מוכר ונפות המייסה על הברדית שבר, שהוא פעם בראש השונה, אז הוא אמר להתעכב לפני תקיעת שופר, הוא בעצמו היה תוקע. אחרי שאמרו 7 פעמים את המנצח, בפסוקי מן המיצר, הוא חיכה ככה, כולם עמדו, מה קרה? אחרי כמה דקות, הוא הפר את השפיטה שלו והוא הסביר שלמטה, בתלת של בית הכנסת, יושב יהודי שכל ימיו היה שבוי בנהקום ולא ידע להתפלל, וכשהוא ראה שכולם מתפללים ובוכים, מלא קינה, אז הוא יצא גם בוכה. הוא פנה אל הקדושה ברוך הוא בתמימות ובתחינה, והוא אמר, בואי נשאלה למותה ידע המקור של כל התפילות, אז אני אומר לך את א' ב' ג' ותחבר את התפילה בעצמך. עד עכשיו אמר הברדית שבר, לקהל עדותו בהתרגשות עצומה, עכשיו הקדוש ברוך הוא עוסק בחיבור של התפילות מאותו מא' ב', לכן אני חיכיתי. על מה יעשה זה, הוא ממשיך הרב חיים כזה כותב, נוסיף את דברי הגמור במנוחת, סותרת את עלייתו של משה רבינו, שעלה למרום, לקבל את התורה, אז הוא ראה שקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות. אז הוא עכשיו הוא אומר, מגיע למה יעשה. מה זה שהוא נתקל פה בליל שבועות? הוא אומר, זה השנה השנייה ברציפות ששמתי פעמה יחד עם שני הילדים, בבית הכנסת שיש שם מסמידים. מסגרת לימודית מפתיעה וייחודית, מרגשת ומפליאה, בבית הכנסת יושבים למעלה מ-300 ילדים, בגילאי 9-13, ושוקדים על תלמודם במשך כל הלילה, מ-11 ועד עלות השחר. המארגן זה איש בעל חזון ומעוף, עם קריזה מיוחדת ונוכחות רבה, מנה משגיחים מטעמו, שמסיירים בין התורים ומעניקים נקודות זכות, הלימוד והתמדה, כמובן מיני מגדים וחטיפים כדי לעודד ולדרבן. הוא אומר מחזה מרי ומיוחד ש-99% מהאילנדים לומדים אחד עם השני בחברותה, למעט 3 או 4 אבות שמצטרפים ללמוד עם הילדים. הוא אומר, אני מגיע פה כאמור עם הילדים שלי, כשהפעם הראשונה באתי לקפון את השטח ומכאן ואילך, אני לא מוכן לוותר על לימוד החווייתי, העוצפתי והמדהים הזה. מה אני אגיד לכם? פשוט תענוג צרוף, שהמארגן יודע לגשת בנפש הילדים. ההיכל של הבסנדר שכולו, מלא חי, כל הלימוד מעדד בו ברמה ללא הפוגה. בעוד שבלימוד אישי, בדרך כלל זה תרגיל, היפות די משתלטת על העניינים, ככל שנקפות השעות, זה צריך למשוך את הילד, לפעמים גם את ההורה, כדי להישאר ער, ובעיקר ערני, הרי שבמסמידיה המדובר, שעבירה מחשמלת ותוספת. אלא גדוש בלימוד, בלי סימני עייפות, בכלל, איך הוא עושה את זה, אותו רב בארגן. אז הוא אומר, אני אתאר בקצרה, מתבצעת חלוקה של מנות-מנות. בכל פעם ברבע שעה, הלימוד עצמו רצוף מדרג 2 חלקים, תחילת הלילה בסופו, אבל כל רבע שעה, יש עידוד ודרבון. העובדים אפילו לא שמים לב, אבל מארגן תופח בחזקה לבימה כל רבע שעה ומחיז בכל. עכשיו מתחיל מבצע נקודות, שבמהלכו מחלקים משגיחים נקודות לימוד והתמדה לנוכחים. או למשל, עכשיו מתחיל מבצע חלוקת ממתק גדול ל3 ילדים מכל טוב. ועד המשגיחים הצעירים מקים איזה חטיף כלשהו בעל נוכחות, צבים אותו בין התורים, תרים אחר המסנית שנראה ביניהם, ומעניקים לו את התקית התפוחה. הילדים כאמור לא שמים לב לשיטה, אבל מדובר במתכונת קבועה. כל רבע שעה הפוגה כלילה של כמה שניות, מיד לאחריה זו כמארגן את כרזת העקר, וייטר! שאחרי הכל הדממה ששורר לפני שניות כדי להקשיב, מתנפץ באחת להמולת לימוד פתוקה ותוססת. המארגן פשוט משחק עם הזמן והלומדים, זה עושה כל הזמן מתח. הכוונה, הסברים, הכוונה, הסברים, מבצעים וחלוקת חטיפים שמשאירים את כולם ערנים ותוססים, פשוט נפלא. בשעה אחד, אחר חצות נמצא שיעור שמורכב מספורי צדיקים, מעשיות נלבבות, שמאפשר אתנחת מהלימוד האישי, תוך ענה מחיודים, משלים, מעשיות נפלאות, שמוסים ומוסרת כאלה, שווה לכל נפש. שהמאוחר יותר מתגודדים מאות הלומדים הצעירים בגינה סמוכה בסדר ושקט מופתיים, שם מתארגנת, מתבצעת חלוקה מאורגנת של כרטבים משווי נפש, בני מתיקה ומגדים לרוב. אחרי 20 דקות חוזרים לספסל הלימודים עם שני מרץ, עד כחצי שעה לפני הלפני שחן. בחצי שעה האחרונה מתבצעת חלוקת חטיפים בכמות אדירה. חלק מנשנושי חטיפים, מארזים, סוכריות, טופי, שר מגדים שמלהיב את נפש של ילד. הלומדים מקבלים תמורה מלאה להתמדה. הם מרגישים שמעריכים את המאמצים שלהם וככה מוצרים אותם עם טעם נפלא בפה ובלב לקראת השנה הבאה. אבל זה לא הכל. במוצאי החג מתקיימת הגרלה על אופניים. לא זוכר אחד מהנוכחים. כעבור מספר שבועות זוכה כל ילד בפרס נאה כמספר נקודות סובר במהלך הלילה. אם זוכה גם בנקודות, מצוין, רב שכרו רב אף יותר. זה על רגל אחת התיאור של אותו חברת סמסמילים נפלאה שגורמת למאות לומדים בגילי הילדות להתמיד במשך שעות רצופות לאורך הלילה בלי הפסקה. בגלל הפסקה קצרה, חלוקת הממתקים המרוכזת, כמו שציירנו, אבל הלימוד הוא בהתלהבות מדהימה. עכשיו הוא אומר, פה אני אחזור לאותו תיאור שפתחתי. המייסי האודות הפרישר לויצחק דברדיצ'וב, בנוגע לאותו יהודי שמלמל את האלף בית, וביקש מהשם שיחבר את התפילה, הוא אומר, למה אני נזכרתי בזה? כי זה מה שהיה ליל שבועות שנת תשע"ב, אני יושב בספסל, ליד הילדים שלי, ואיתנו עוד כמה ילדים, שלומדים אחד עם השני בחברותם, במספסל המקביל אלינו, אני מבחין, בתחילת הלילה, בינוקה בן חמש, יושב בקצה הספסל קרוב אלינו. זה נראה לי מוזר, כל הלומדים בגילאים בוגרים הרבה יותר, לומדים משניות או גמורה, אבל ילד בן חמש, מה עושה כאן? טוב, הייתי מסוכן, הסתכלתי לעבר הילד, אח שלו הגדול יותר עכשיו לידו, הוא לא השוקע בלימוד עם חברותם. אותו אחד, יושב, אותו פעות, בן חמש, יושב, רגליים הקטנות שלו, בקושי עברות את הספסל, את הספת הספסל, הוא מביט לעברי בעיניים הגדולות שלו, והוא ממלמל. אם אתה אוזניים נשמע מה הוא אומר לעצמו, ואני נתקל בעברות מהירות, שנשלטות מפי בצרורות. אני מתאמץ, מנסה לקרוא את השפתיים, ואז אני קולט. הוא ממלמל את כל א' בית לפי הסדר, בעל פה, במהירות, זה מה שהוא יודע. הוא לא יודע לקרוא, לא יודע ללמוד, הוא יודע רק א' בית. וזה מה שהוא ממלמל. והוא חזר לאותיות. שוב ושוב 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 ושוב. אפשר להוסיף עוד כמה פעמים שוב. לא מדלג על שום עוד, והוא חוזר. רבי ישי, זה נמשך 3 שעות. 3 שעות, זה נמשך ללא לאות. הוא אמנם פייג ב1:30 בלילה, בדחיפות יותר מאוחר יותר. הוא לא אמר נואש, זה מה שהוא יודע וזה מה שהוא לומד. התרגשות אחזה בצמרמורת, לפתרתי, התרגשות מדהימה, יושב לו ילד קטן, שלא יודע קרוא אותו, בקושי אלף בית, לפני סידור פתוח, רגיל, בדף הראשון, אחד שמסורטטים כל האלף בית, הוא אפילו לא חונן אותי במבט. הוא אומר את כל הסדרה, פעם בדקה, כשהוא חוזר אליה מאות פעמים, אולי לא צריך להסתכל בסידור, הוא משנן הכל על פה, שוב ושוב 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 ושוב. מן הסתם הוא אומר, תסכימו איתי, שלא היה ברדיצ'ה ורואה, מחזה שכזה בוודאי ממליץ על אותו ילד חמד. עד פה הסיפור הנפלא הזה. אנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי, סיפור נפלא שהתפרסם בגיליון על המוזים, על ידי הרב מוזס בברוקלין. הכותרת של הסיפור זה סיפורו של הכנר מברוקלין. מספר שמסגרת הפרנסה שלו מנגן בכינור, פידלשפילר. כישרון של הקדוש ברוך הוא חנן אותי, הוא אומר, בהם כי תקונם סדר היום שלי תפוס בכמעט 100%, מדי ערב אני אשמש כאחד מחברת מזמורת בחתונה כזאת או אחרת, כך אני מתפרנס ברוך השם. אלא שלאור המצב הקשה, נתבטלו הסמכות, כל המעמדים הגדולים. נשארתי עם חוגים חתונות, נשאר, יש חתונות בזה רנטים, גם איזה אירועים גלגון דינר וחדרים יוצאים רק בטלפון, אז נשארתי בלי שום עבודה במשך כל התקופה שבין פורים לפסח. שבנוסף לכך, מנקרת בדאגה עמוקה מה יהיה הלאה, הרי בינתיים לא נראה שמערכת החתונות והאירועים יחזירו לרגיל בתקופה הקרובה, והארנק הרי יצריך ללחוץ יותר ויותר. בימים קשים אלו, שהתחלתי להרגיש את הדוח הכספי, נזכרתי בקבלה הקדושה שכבר מזמן, רציתי לקבל על עצמי התחזקות רצינית בעניין ברכת המזון. הגעתי שזיהת הקושי, שזה שעכשיו שעת כושר, אני אקבל על עצמי קבלה, והשם כבר יש לו את הדרכים המיוחדות אשר פרנס אותי. זה קרה מהר מאוד, הוא אומר, הרבה יצאי. כידוע, דרשו ראשי העיר, משרד הבריאות, הסגור את כל המקומות הציבוריים, ביניהם בתי כנסת, בתי מדרושת, מאות ואלפי מיני תפילה, קטנים התארגנו בין קבוצות שונים. כל אחד במרפסת עולה את הדלת של הבית, גם אנחנו, כמה שכנים שגרים ביחד, התארגנו ככה. הסדר במניין שלנו היה שאחרי מין חששו בסקוידש, כל אחד הולך לאכול סעודה שלישית, אחרי זה הם מתאספים בחוץ לשיר מרס שבת, ברכת המוזן ביחד. אחרי זה יצאים מהירים. מוצאי שבת הראשונה, אחרי שהתחלתי להקפיד על ברכת המוזן, קראו, אימו כבר כל שעה חברה מנה ברכת המוזן, ואני בגלל המנהג החדש לברך במתינות ובכוונה, עדיין נחזתי ברצה ואחריתנו. מה שהיינו במניין בדיוק עשרה, אז כולם צריכים לחכות לו. כולם ראו שאני מברך מילה במילה, שלב ורגוע בלי למהר. אחרי שסיימתי ברכת המוזן, התחילו מהירים. כשנגמרו מהירים, ניגש אליי אחד מהשכנים, בטח שמר על מרחק, יהודי יקר, איבד התפעלות מהאופן שבירך בברכת המזון. הוא לא הסתיר את התמיהה, שהוא מעולם לא הכיר אותי כאדם כזה, בסוג הזה. שבירך ברכת המזון משך דקות ארוכות, במתינות, ועד פשט את זה. אז סיפרתי לו איך הגעתי לדבר הזה. כשהוא שמע את הדברים, אור עיניו, הוא אמר, תתפלא לשמוע ולהתכן שתראה מצוין בשבילך, קשר לפרנסה, שנקלע עליה שניגונים עכשיו עם כינורות, אין אירועים. אני אלך הביתה, אבדיל לקוס, ואחרי זה אני אשתדל לבצע את הרעיון. אני אתקשר אליך, טוב. הייתי במתח, היה לי הרבה מחשבות, מי יודע, אולי שעתי קרובה. טוב, חיכיתי בחילון עיניים לטלפון שלו, ובאמת לא עבר שעה קלה והטלפון צלצל. הוא אומר לו, ברכת המזון שלך כבר פעלה את האישה, יש לי בשבילך חדשות טובות ומצמחות. והוא ממשיך, תשמע, הפרנסה שלי, אני עובד במושב תקינים, לאחרונה התלונן בעל הבית שלי באוזניי, כואבת למציאות המראה, שאכפת המצב הנוכחי מוכחים בשבי המון השבת בבדידות בחדרים, אף אחד לא יכול לבקר אותם. מפריע לו מאוד לא תהיה מנוחה. אחי מייריב, שמעתי ממך את המצב הקשה בתחום שאתה עוסק, היה לי רעיון נפלא. הצעתי כבר, שכבר הצעתי אותו לבעל הבית, שהוא הזכר אותך ללכת לבקר בחדר היהודים כשבי המון, ובכישרונך המיוחד לנגן בכינור, תוכל לשמח שלבבות נשברים, שמצפות בחיליון עיניים, לפגוש פנים חדשות. טוב, הוא מאוד נהנה מהרעיון, והוא בקש שאני אמסור לך בשמו שתתקשר מחר בבוקר, לסכם את כל הפרטים. טוב, וממשיך בעל הכינור, אומר, הודיתי לו על הפעולה, על כל מה שעוזר לי, ומיד בבוקר הצלתי בעל הבית, והוא מספר לי שחוץ מאותו מושב תקינים, יש לו עוד כמה מקומות, עוד שתי מקומות, והוא רוצה לזכור אותי לשלוש ימים בשבוע, כל יום מקום אחר, שאני אכנס לחדרה הפציינטים היהודים, על פי רשימה מפורטת, ואני מגן להם, ארגונים עתיקים, עתיקים, טוב, שמחתי מאוד לרעיון, סיכמנו את הפרטים על עודות שכר העבודה, שאני יושב ברוך השם. רום של מחורת, כבר התחלתי עם הסיבוב במקום הראשון, כמובן שאני נצאת לכל כלי הבריאות, לשמור על ניקיון, ללבוש כפופות, מסכה וכו' וכו'. מה אמר ומה אדבר, הוא מסיים, שהזקנים מאוד נהנים מהניגונים, מחיה אותם במלוא מובן המילה. וכעבור כמה שבועות, שהעבודה החדשה נמשכת בהצלחה מרובה, פרנסתי חזרה לעמוד המכונה, אני מרוויח אפילו אומר יותר, מהימים כתיקונם, כשהייתה לי עבודה כמעט כל לילה. בעל הבית כבר רמז לי שלא ראה הצלחה אדירה, הוא רוצה להמשיך אותי גם אחרי, להמשיך, להשאיר אותי גם אחרי שיעבור זעם הקורונה בעזרת ישראל. עד כאן הדברים הנפלאים האלה. ואנחנו ממשיכים עם עניין הדיומה, חג השבועות. אכילת מאכלי חלב ובשר בסעודה אחת. נהגו ישראל לאכול בחג השבועות מאכלי חלב, הרבה טעמים יש בזה. מותר לאכול בסעודה אחת מאכלי חלב אחרי זה בשר, רק צריך לקנח את הפה, לשתות במים. לפני אכילת בשר, לוודא שהידיים נקיות משאריות מאכלי החלב. אבל אם שאוכל גבינה קשה צריך לברך ברכת המזון ולחכות שש שעות. יש הרבה דעות בפוסקים בקשר לגבינה הצהובה של זמננו, כגבינה קשה. יש משורה שאחרי מאכלי גבינה מכל סוג, מאכל חלבית, זאת אומרת שצריך לחכות חצי שעה ובלי להצלח מהזור. בכל מקרה, אסור להשתמש באותה הפת בעת אכילת החלב והבשר. אז כמו שאמרנו בנוגע לגבינה הצהובה, אז יש אומרים שאין בינה כגבינה קשה, או בגלל שהיא לא עמדה, גבינה קשה הכוונה שעמדה שנה, או כזאת שאפשר לחתוך את הרגל נגרדת, או שיש בה נקבים מחנת ישנה, אבל שלנו זה לא זה. יש לך דרך שגם בזמננו, יש מי שאומר שאפשר להקל עם שישן שלוש שעות. מה אנחנו ממשיכים רבותיים ילוי מגדולי ישראל? הנס הכפול במושב בית מאיר שמפיץ לעיני כל, לכל אהבה יש טוב, זה מתפרסם בגיליון שעה בסוירו. הייתם מדהים שר רב גאון רבי שלום קרנסקי, ראש מוסדות תורניים ביישוב בית מאיר. היישוב שלנו אומר, יישוב בית מאיר שוכן כולו בתוך צמחייה, עצים רבים מאתרים כמעט כל פינה בו. ולכן, כשקורית שרפה קלה ביישוב יעלה לסכן את חיים ורכושם של כל התושבים. כך גם בית מדרש שלנו אומר, מוקף בעצים וצמחייה, לפני כמה שנים פרצה שרפה קשה ביישוב, התחילה לחלות בתים שלמים אחד בזה אחר זה. שתרווה יש בעוצמה לבניין הישיבה, אז חמי היקר הרב כהנא, סירב להתראות במקום, ממש כבר אמרו חז"ל, שהשרפה מגיעה בעקבות חילול שבת, וממילא, במקום ששומרים שבת, אין מה לחשוש את הגז, והייתה סכנה איומה, אבל הוא בתוקף אמונתו נשאר מאוד בישיבה, שורות העלבות האדירות מתקרבות בצעדי ענק. והנה כשהגיעו לעבות ענק סמוך לישיבה, נשמע פיצוץ, ברכת הצפייה שמודה לישיבה, וזכה מרוב החום והמים הרבים שהיו בה, קיבלו ועצרו את האש ונתקרב לישיבה. כיום, אותו מבנה בדיוק משמש בסמינה של אברכים מופלגים, שיושבים ועמלים בתורה בשש כל השבוע, יום ולילה, שחוזרים הביתה רק בסוף השבוע. בשנת תשע"ז פרץ גל הדפתות במספר אזורים על ידי מחבלים יימח שמם. שרפה נוראה פרצה שוב ביישוב בית מאיר. האש התלקחה תוך מספר שניות שמחלה ומאבדת ממון רב, ממון רב ערך, ובתים שלמים שעלו בסערה השמיימה, בניסים גלויים, לא היו כל עבודות בנפש. האברכים היקרים החליטו פה אחד שהם בטוחים שגם הפעם יש לו סגר בישיבה. בטוחים בטוחה של התורה לשמור ולהגן עליהם כל צרה. אבל כשלעבוד האש הגיע עד לגובה של 20 מטר, היו כבר צמודות לישיבה, והאש התפשטה למחש סמוך לישיבה, שרפת כל הצעצועים. החליטו כוחות האתר לפנות אותם מיד, שמדהים להם שבלעבוד בסדר גודל שכזה הם סיכוי בעולם, שהבתים סביבת האש ישרו שלמים, הם טענו שבית המדרש כבר עומד לעלות באש, והנה המחסן צעצועים, מגלי הר הציורים, שהיו שם הפכו להרמות אפר. אבל למרבה הפלא, כשהאש התקרבה לעבר הבניין שלושת פינותיו, מרבה הפלא האש נעצרה. קשה להאמין, בעוד בניין הישיבה עומד על צילו, אפילו בלי מעט שיח שחור, אפשר לראות איך כל הקרקוד במחק בתים ספורים, שטרופות ומסוחמות. זה היה מעמד קידוש עצום, קידוש השם עצום. איך כוח התורה הקדושה שתמחה הכל אל השר את האש ברוח פילי, לא שום עזרה וסביעה של כוחות הקידוש וההצעה שלא יכלו בכלל להגיע למקום ולא הרציבו אותו. האש פשוט נעצרה לבד, אף אחד לא קיבה אותו. אם כן, האש לא שרוד בכל מקום, אלא רק כשהיא נשלחה אליו. אמירה מעידה על קיומו של השם. מזמנים לבקר ביישוב בית מאיר, טוב, כבר עבר כמה זמן. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם החפץ עם החיים, חפץ חיים יומים. היום מתחילים במחזור הלימוד השלישי. בשנה הזו בספר חפץ חיים, שנת ההקדמה לספר מרחיב החפץ חיים, בזה שהבנות עם ישראל הם הסיבה היחידה שהגאולה מתעכבת. והסיבה בגללנו. הוא אומר שבהמשך שהעיקר, הסיבה העיקרית זה חטא לשון. בעבור מוסוף המצרים שחזק כבר עמדו לנו בכל דור. שרה נבנה מימיו כאילו בית המקדש כאילו נחרב בימיו. ואדם פשוט שאותם עזמת שגרמו אז להחריב, נתחל לגרום שלא יבנה. אז אם כן, אומר חפץ חיים, נעמד והסבק מחייבים להתחזק, לתקן את החטא של השם הרע, שבגללו נחרב בית המקדש. אם היו, ודאי שמתי הרשות כל אחד לתת מכספו לבית המקדש כמה נותן, שמחה, והרבה, זה מה שאנחנו יכולים לעשות היום. אומר חפץ חיים, מי שמדבר לשון הרע מוכרח שהוא לא מצפה לביאת משיח, כי אם הוא היה מצפה אחר מדבר, אבל זה מה שמעכב את הגאולה. ויש שני דברים לעשות עם זה. אנחנו ממשיכים דקה ודוקה, דברים מרתקים על הדפויים. הגמור שלנו אומר, עכשיו את דף הניטב קלף, כדי לכתוב עליו פרשת קטן של התחילים. בדברי הפתיחה לספר פרי המתוק, חומש ואיקרו, מספר שם הגאון רבי צחוק זילברשטיין שליט"א, שהגיע אליו אבא עם ילד, כשתואר הניסוך על פניו, אבא הצביע על כמה צלקות בפני הילד ובידו הימנית, וגם עושים מתיקון ארתיק של תפילין, סיפר דבר פלא. הבן הזה אומר, נפצע אנושות בראש על ידי רכב חולף. כשהגענו לבית חולים, הרופאים נתנו לו סיכויים קלושים להישאר בחיים. רצתי מיד לבית של מור נגריש של יושב, הוא בירך אותו, והוא יעד, כדאי שתמהר לקנות לילד תפילין מדורות, תניח אותם סמוך לראשו של הילד, וזאת שם כשיגיע לגיל מצוות הוא יניח אותם. אז שאלו בני הבית מה פשר הסגולה, אז הוא אמר, כיוון שקנו תפילין צריך שלוש להניח. אז הוא מספר שככה היה, מהר לקנות תפילין מודרות ביותר, הנחתי לתפילין ליד הראש של הבן, שתדהמת כל הרופאים, הילד החלים עד עד מהפגיעה הקשה, וחזה השם ניצל בניצים עצמי, עד שכאו מתפקד לחדוך מרגיל לחלוטין. רק לזכר הנס הגדול, נשארו לו כמה תנקות ביד ובפנים, לגבי הלכי באופן שיחקו, שיתבגר וגדל זקן. כשהשמע הזה אגרח קניינסקי, אז הוא יוצא לדברי המדרש, עושה עזר בעקיבא, כל עבר ועבר שברוסו באודם, לא ברוסו יוצא לבטו להם, לברוסו רואה שאין לך את שמחו. התפילין וליט הולכו להשתער את זה. אנחנו משכים דפיים בהלוך, אנחנו עושים לשעת רואה עצמם תופעים זיים. קורבן חגיג יקרב יחד עם קורבן פסח, צריך לאכול לפני קורבן פסח, ושקורבן הפסח יאכל על הסוף, זאת אומרת, שהוא לא ירעב בזמן האכילה, וכזה שלקח תקנו חזל לאכול את מצאת הסוכרים בסוף לסדר, על הסויבה. הירושלמי כתוב שהסיבה היא בגלל שבנגע לקורבן פסח כתוב בעצם לא תשברו בו, ואם אחר כשהוא רעב, חוששים שמרוב לעיתות את האכילה ישבור את זה. יש מהראשון שכתבו שהטעם הוא בגלל שהאכילה כשהוא רעב, לא אינה לו דרך חשיבות וגדולה. וגם לא מתאימה לקורבן פסח. ויש לדבר שהטעם מוקדש בסוף אכילתו ישר בפיו, טעם קורבן פסח וטעם של המצה שאוכלים אותה ביחד איתו. נחלקו התנאים בנוגע לזמן אכילת קורבן פסח והמצה בליל הסדר. לדעת רב לוזר בן עזרי זמן האכילה הוא עד חצות הלילה, ולדעת רבי עקיבא עד עלות השחר. נחלקו ראשון עם קיצה נפסקת עליו, ומהם שהסתפקו בדבר, ויש שכתבו שגם לדעת רבי עקיבא, זמן האכילה מדרבון לדעת חצות, כדי לאח יצאו דומי לעבר, עדיינו, שלא ישתה אחרי חצות עד עלות השחר ויפציל את זמן המצווה. ומאחר ומחלוקת ראשונים, אין הלכה פסוקה בידינו לכתחיל חובה לאכול מצה לפני חצות. מי שלא אכל עד חצות חייב לאכול לאחר חצות כדי לצאת ידי חובה לדעת הסוברים כאן. אבל מאידך, מספק, כברך על המצה רק כמויצי ולא יברך על אכיל עצמו. ככה גם מדהים גם בנוגע לאכיל הסבורת. מי שלא אכל עד חצות, אוכל לאחר חצות, אבל לא ברכת על אכיל הסבורת. מי שכח לאכול מצה לאפיקו אימון, הוא כבר ברך ברכת המוזל, אם הוא נזכר לפני שהוא שתה את הכוס השלישית מארבע כוסות, ששותים מיד אחרי ברכת המוזל, יצא לידיים, יברך המויצי, אכל מצה לאפיקו אימון ועבר ברכת המזון, ואז ישתה את הכוס השלישית וימשיך את הסדר כרגיל. ואם נזכר בזה אחרי שתיית הכוס השלישית, אז אם הוא אכל במהלך הסעודה, כי זה ההתמצות שמורה משעת פירה, כמו שנהוג בימינו, שכל המצות המיועדות לקיום המצווה שמורות, אין שמורות משעת, ואין משעת הכפירה, בנוסף, על המצה שאכל אותה לשם מצוות אכילת מצה, יצא בכך בדיעבד ידי חברת הסיכומן, הוא לא צריך לאכול עכשיו מצה מצה. ואם הוא לא אכל מצה שמורה במהלך הסעודה, גם אם הוא נזכר בזה רק אחרי שגמר את כל הסדר, ייטול ידיו ויאכל מצה לסיכומן. עד כאן מיני נפעמים בהלוך שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. יש מקומות שנהגו שלא לאכול בשר תלוי בליל הסדר. אין בשר בהמה, אין בשר עוף, וכן מנהג בני אשכנז. את קורבן החגיגי שקרב יחד עם קורבן הפסח, צריך לאכול לפני קורבן פסח, כדי שקורבן הפסח יאכל על הסויבה. דהיינו שלא ירעב בשעת אכילה שלו. כזכר לכך, תקנו חכמים לאכול את מצת הסיכומן בסוף ליל הסדר, כלומר לאכול מצו על הסדר. חלק מגילות ישראל נהגו לאכול ביצים בליל הסדר, ויש אומרים שעיקרו של המנהג הוא לאכול רק את הביצה המונחת בקעה. וכדרכנו נפליג מים אחורה ונזכר בקצרה מה שלמדנו באותו יום, לדעת שחונוך לכתחילה אין להוסיף מלח לבצק של האמצות, בגלל שחוששים שהמלח יסמם את הבצק ויעץ את החימוץ שלו, אבל בדיעבד, המצות נותרות באכילה. ולדעת הרמ"א, אם הוא הוסיף את המלח במכוון, המצות נותרות באכילה גם בדיעבד, אבל מותרות בענה, ואם עשה כמשגוג, המצות נותרות גם באכילה. וגם עשה כמכוון, אם כמות המלח קטנה ואפה את המצות מיד לאחר צפת המלח, הרי הן מותרות באכילה. יש אומרים שייתכן שדברי הרמ"א אומרים רק במלח שנחפר מן הקרקע, אפילו מלח ים, גם אם הוא הוסיף את המלח במעידיד, המצות מותרות באכילה. אבל יש אומרים שאין הבדל בין סוגי המלח. דווקא אם תנו דבלי, איזו מצה נעשית מבעל חיים, ומדוע כותבים שובר על הלוואה, איזו מזוזה נמצאת בתפילה. כך ולא תשימו מעניינים, ומה זה מצא חצה ואיזה דף חיים תהיה. ולשימו רבותיי התחזקות יומית, בשפוסי צחוק של רב דרזי, אז מובא שם שפעם הגביר הגדול, רב משה רייכמן, פנה לרב אליושיב בהצעה, אני אתן לרב שקל סכום אדיר, שיסיק לי חתונת כל תתי הרב, חתונה, בירה, הכל הכל. מה אני רוצה בתמורה? שהרב הקדיש לי שעה אחת בחודש, אני אלמד עם הרב. אמר לה רב אליושיב, רב משה, אתה מדבר לא לעניין. האם בשביל כמה מיליונים שווה לשנות מעט מסדרה לימוד שלי? איפה ההיגיון בדברים שלי? תשתדל רבותיי ליקר ולהחשיב מאוד את לימוד התורה. שהרי אין דבר בעולם ששווה בערכו כמול רגע אחד של לימוד תורה. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום טוב, שבוע טוב וחודש טוב. עם הרבה הצלחה בכל אשר נשמע, בשורות טובות. רוחניות ובגשמיות בכל קבוצה.